מפרק חלק קו עמוד ב, שורה 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, בשורה ה-13. הרי גמרנו עם זה.
כן, טוב.
כתיב דואג וכתיב דויג. כן, אנחנו ממשיכים בביאור המשנה. המשנה בדף צדיק לימדה שיש ארבעה אדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא, שהם בלעם, דואג, אחיתופל וגחזי. עכשיו סיימנו את הסוגיה בעניינו של בלעם, ועכשיו אנחנו עוברים לסוגיה בעניינו של דואג. כן, דואג, אחיתופל וגחזי, אין להם חלק לעולם הבא. מה בין בלעם לבין שלושת אלה? בלעם גוי, הם יהודים. מה הצד השווה? שכל ארבעתם הם אנשים גדולים. בלעם נביא, דואג ואחיתופל הם ראשי סנהדרין, וגחזי הוא תלמידו של אלישע הנביא.
איך הם יודעים שאחיתופל ודואג הם ראשי סנהדרין?
הגמרא מדבר על זה. כן, כן. על כל פנים, אנשים גדולים. פעם שאל הרב אליהו זיני, וכי לא מצאנו עוד אנשים שאין להם חלק בעולם הבא, שדווקא רואים ארבע אדיוטות. אלא שכל אדם שאין לו אחריות ציבורית, קל לו להגיע לעולם הבא יחסית. קצת גיהנם פה, קצת גיהנם שם, עוד כמה שעות בתנור, קצת פחות שעות בתנור, בסוף מגיע לעולם הבא. אבל מי שיש לו אחריות על הציבור וחוטא, אז אין לו חלק בעולם הבא. כן, כי הציבור נוקם את נקמתו.
מה היה לגחזי אחריות ציבורית?
הוא תלמידו של אלישע הנביא, והוא גרם לחילול השם לעיני הגויים. אנחנו נראה עוד את
אבל
זה.
אבל הוא היה משרת.
היה משרת, ותראה מה שהוא עשה.
משרת בלשון התנ"ך, זה...
משרתו של אלישע, הכוונה, מי שצריך להמשיך אחריו, זה תלמידו המובהק. כן, זה לא סתם. גחזי, אם לא היה סורח, היה גם נביא. משרתו יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. כן, הנער הזה זה הממשיך של תורת ישראל. אז גחזי הזה הוא עדיין כן מסוכן, והוא אחד מארבעת אלה שאין להם חלק עולם. כן, הרי גם מה שהוא עשה, הוא הלך לנעמן צר צבא הרב, אומר לו, תשמע, הרב שלי הוא עושה את זה בשביל כסף, אז תן כסף. אז כל האידיאל של קידוש השם שהיה לידי אלישע נפל לטמיון, בגלל שהוא הופך את אלישע לאיזה מין מחשף המקבל כסף על הניסים שהוא עושה.
כספים יכולים.
כן, כלומר, מה?
ולמידו של דבר זה בסדר.
מה? לקחת כסף?
כן.
לא מהגוי. כלומר, כי כאן העניין היה קידוש השם. היה מקובל כשהולכים לנביא, היו נותנים לו כסף. היה מקובל הדבר הזה. כן, זה בספר שמואל. כששאול מחפש את האתונות, אז הוא אומר לנער, בוא נלך לרועה, נכון? יש לי פה שליש שקל, כדי שנוכל לתת לרועה, שיגיד לנו איפה האתונות, נכון?
זה
הרבה אלישי,
זה
יוצא לנביא. בדיוק, כן. עד היום הזה מקובל. אבל אם נעמן, צר צבא הרם, היה אסור לצאת.
קידוש השם החילול השם, זה רק לפני גויים?
לא. קידוש השם וחילול השם זה גם בעיני גויים, גם בעיני ישראל, רק שיש חילוקי דינים. יש הבדלי דינים בין קידוש השם ביהודים וגויים. למשל, מי שמכריחים אותו לעבור על דברי תורה, אם יש שם עשרה מישראל, אז הוא חייב למסור את נפשו. אין שם עשרה מישראל, אינו חייב. למה? שנאמר, ונקדשתי בתוך בני ישראל. אז אין פה תוך בני ישראל, איננו מחויב.
ג'יגרת
השמד זה מובן, זה גם בהלכה, בהלכה במשנה תורה, בשולחן ערוך, מובן הלכה הזאת. אבל יש גם קידוש השם במובן של מצוות עשה. כלומר, אדם שלעיני הגויים קידש את שם השם, זה קידוש השם הגדול. ונקדשתי לעיני עמים רבים. ולכן יש מצוות שנדחות מפני קידוש השם. למשל, אבדה של גוי, מחזירים או לא מחזירים?
תלוי אם יש חשש...
מה?
תלוי אם יש חשש שהוא ידע...
לפי ההלכה הבסיסית, מחזירים...
לא, לא, לא.
מה זה לא? זה אסור או שזה לא, או שלא חייבים?
אסור
להחזיר אבדה לגוי.
זה הלכה?
זאת ההלכה.
אלא אם כן,
הוא הכיחה שלנו?
מה?
הוא לא הכיחה?
לא, יותר מזה.
אבל יש סיפור על...
רגע, רגע, אנחנו נגיע לזה. לפי עיקר הדין אסור להחזיר אבדה לגוי, אבל מפני קידוש השם מחזירים. למה אסור? אם ככה פשוט, זה שממון של גוי הופך להיות ממון של יהודי, זה קידוש השם גדול. עד עכשיו הממון הזה שירת את אומות העולם, ועכשיו הוא משרת את ישראל.
אסור להחזיר שטחים.
אז זה קידוש השם אדיר. אבל מכיוון שהדבר הזה איננו מובן בעיני בני אדם, ורואים קידוש השם יותר גדול, וזה טעות, רואים קידוש השם יותר גדול בזה שמחזירים לגוי את האבדה, מפני קידוש השם, כלומר מפני טעמה עצמה של אותה הלכה, מחזירים האבדה לגוי.
צריך להחזיר, כך לחטוף ממנו, להסביר לו גם למה. להחזיר משום החזרת אבדה, אחר כך לחטוף משום קידוש השם האמיתי.
לעשות את שניהם.
אבל להחזיר, אבל להסביר.
להחזיר ולשים בזה רעל, כן? מה? למה אני אומר, היום בבוקר ברדיו הישראלי הקדוש הזכירו פסק הלכה של הרב אבי רונסקי מעטרת כהנים, שאמר, והזכירו את זה בפלצות נוראה, שאסור, שמי חובש קרבי צריך להתחמק מלטפל במחבלים פצועים בשבת. לא, אבל יש פה איסור יותר חמור. לא, ביום חול סיפור אחר, אבל בשבת, שיש בזה חילול שבת, אף על פי שאנחנו מרפאים חולים גויים בשבת מפני חילול השם וסכנה ליהודים וכו', אבל במחבלים בארץ ישראל זה לא שייך. לכן אם אפשר להתחמק, יתחמק ולא יתאבד.
למה יתחמק? אסור, מה זאת אומרת?
אסור. אני לא יודע את כל השיקולים שם, לא קראתי את התשובה שלך. יקראו את זה ברדיו. כמובן שהדבר הזה הוא סתם אנטישמיות לשמה. מה פתאום להזכיר דבר כזה ברדיו?
ומנועים על יתורי כהנים?
מישהו ככה גילה איזה, זה נבר בהשפעה ומצא מה שהוא רצה למצוא. כן. אבל זה, אני צריך להסביר את הדבר הזה. מדוע לא מצילים גוי בשבת? למה? קידוש השם.
משום שעל כל יהודי חלים כ-300 גויים שתלויים בו, אז אם אני מטפל בגוי באחד, אז אני, ואני מחלל שבת, אני גורם לחנק ל-300 אנשים אחרים.
זה הסברה יפה ומיסטית קצת. לא צריך להבין פשוט שערכה של השבת הוא מפני שהיא מתקנת את העולם. זה קידוש השם הגדול. אם כן, חילול שבת,
אז
בלי
שבת כתוב אין מעלים ואין מורידים.
תלוי מי.
אז לגבי מחבל
מדוד? לא, אין מעלים ואין מורידים, תלוי מי. בגוי עובד עבודה זרה. בגוי עובד עבודה זרה, או בגוי רשע. סתם גוי.
מחבל לא רשע?
מה?
מחבל לא רשע?
בסדר, אז אני מסביר את זה. קודם כל, מה העניין? העניין הוא מצד מצד קידוש השם שבדבר. אז גם לגבי האבדה. כיוון שזה חילול השם, מי יגידו שהיהודים לא מחזירים את האבדות? אז על פי אותו הטעם, על פי טעמה של אותה ההלכה אומרת שאסור להחזיר אבדה לגוי, חייבים להחזיר אבדה לגוי. הבנתם?
חייבים?
כן! מקום שזה חילול השם, אתה חייב
להחזיר. מקום שזה חילול השם.
גם כתוב שמחזירים אבדתה מפני דרכי שלום. נכון?
ואם אתה יודע שאף אחד לא יודע, אף אחד לא...
כן, בסדר, זה משהו אחר. אבל אני אומר, שמדוע מחזירים היום? מפני קידוש השם, שזה עצמו הטעם של ההלכה אומרת שאסור להחזיר.
זה מה שהם רבי שמעון בן שטח.
כן, רבי שמעון בן שטח, אמרו לו, הנה, קנית חמור, ובצוואר של החמור תלויה אבן יקרה.
ברכת השם מתה
שיר. אז אמר שמעון בן שטח, מה פתאום, אני לא ברברי.
חמור לקחתי.
כן, כלומר, וכי שמעון בן, וכי בן שטח ברברה הוא? כן, וכי הוא ברברה. כן,
ככה כתוב. חלק בסיפור לי, אני אתן נוספה.
ככה כתוב בגמרא. ששמעון בן שטח אמר וכי אני ברבר, כן? ואז הוא החזיר את הוא החזיר את האבן הטובה, והגוי אמר ברוך אלוהי היהודים.
ברוך אלוהי שמעון בן שטח.
אלוהי היהודים. אמר שמעון בן שטח לתלמידיו, רוצה בן שטח לשמוע ברוך אלוהי היהודים מכל ממון שבעולם. ברור? עובדה, ככה שפה.
על ידי כל ממון שבעולם הוא רוצה לשמוע ברוך אלוהי היהודים. להשתמש בכל ממון כדי לשמוע.
ההלכה הזאת שאסור להציל גוי בשבת, אסור להציל גוי בשבת? או אסור לרפא? אמרת שהרפא מותר.
אסור לחלל שבת כדי להציל גוי.
איפה כאן חילול השם?
בשולחן ערוך.
איפה כאן חילול השם?
בהצלת גוי בשבת. זה דרך עקיף. זאת אומרת שהשבת זה קידוש השם גדול. כי זה מראה על בריאת העולם.
אבל הרבה שמושל להפשוט על זה. וקושה גדולה. הרי ידוע מספר יונה.
ספר יונה.
שחזרה בתשובה של גוי זה דבר מאוד מאוד מפוקפק.
אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא מקבל. אף על פי כן,
הקדוש ברוך הוא מקבל. זה זמני, זה רופא, אחרי זמן מה זה אחר. עכשיו, הגוי הזה אמר את זה, יופי, אז הוא נגיד יגיד לבנו, ואין שום ביטחון שהנכד של אותו גוי לא יהיה אנטישמי כבר. אבל מאותה אבן יקרה, בן שטח יכל לעשות הרבה דברים טובים.
אבל קידוש השם עולה על כל זה. ומזה אתה למד כמה גדול עניינו של קידוש השם. שזה כל התורה כולה בשביל קידוש השם. וכל העבירות מתכפרות על ידי ייסורים, על ידי יום הכיפורים וכו' וכו', חוץ מחילול השם. שאינו מתכפר עד שימות. שנאמר, אם יכופר לכם העוון הזה עד תמותו.
אם
אני חושב
שכל
המצוות
של חילול השם,
גם מיטה לא עוזרת שם, ייסורים הם מרכיבים.
כן, לא, מיטה עוזרת. כלומר, צריך תשובה וייסורים ויום הכיפורים, ואינו מתכפר לו עד שימות. מה? רבנו יונה גירונדי חולק על זה. הוא אומר שמי שעבר על חילול השם יכול לכפר על ידי שהוא מרבה קידוש השם. כמו שקרה לו.
כן.
שהוא שרף את ספרי הרמב״ם. ואחר כך הרבה קידוש השם לדרוש בכל בתי הכנסת שבהם הוא דרש בגנות הרמב״ם, דרש בשפחו.
רבנו יונה? כן. זה
רבנו יונה? כן, רבנו. איך הוא ידע שזה לא היה בסדר לשרוף את ספרי הרמב״ם? הוא שרף, אז הוא חשב שזה בסדר. אז מי לימד אותו שזה לא בסדר? חודש אחרי שהוא הורה לשרוף את ספרי הרמב״ם, שרפו את התלמוד בפריז, לפקודת המלך.
אז הוא ראה בזה סימן?
הוא ראה בזה סימן שמה? שביקורתו נגד הרמב״ם לא הייתה מוצדקת?
לא.
לא, ודאי שלא.
הוא ראה בזה סימן שאם שורפים ספרים, אז כבר לא מבחינים טוב לרע.
זאת אומרת. ביקורתו, הוא נשאר בביקורתו, אבל לא שרפים. לא צריך לשרוף בגלל זה.
אז איזה שבח?
מה?
אז איזה שבח הוא דרש אחר כך? אז הוא לא היה צריך לדרוש בשבח, הוא היה צריך לדרוש
ב... שלא לשרוף, כן, זה כמובן, זה כמובן. כן? יש מה לשבח את הרמב״ם, גם אם יש ביקורת, נכון?
לא ברור לי, מניין הסיבה הזאת שאמרת, שכל המצוות מפני...
כל התורה כולה קידוש השם?
כן.
זה עיין בספר, שלושה ספרים, אתה מסתכל בהם. תורה, נביאים וכתובים. מכל שלושת הספרים האלה עולה בבירור שכל מקמתה של התורה כולה זה שהתקדש שמו של הקדוש ברוך
הוא. במיוחד יחזקאל למד זין.
יחזקאל למד זין, והתגדלתי, והתקדשתי, ונודעתי.
למד זין?
והתגדלתי, והתקדישתי, ונודעתי בימי עמים רבים. כולה. כל הדברים הגדולים.
כל התורה, כל המצוות.
כל התורה כולה. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כל הדברים הגדולים שהוא עשה, זה בשביל קידוש השם.
למה
דווקא
הדברים הגדולים?
אם על הדברים הגדולים כך, קל וחומר הדברים הקטנים. מובן?
לא.
תן, מה?
הוא רצה ששמו...
יתקדש.
אתה אומר שזה דבר כל כך בסיסי שלא צריך לכתוב לי את זה. כמו תשובה וכמו לעבוד את השם מתוך שמחה.
כן, נכון, זה מובן מאליו.
כמו סגולת ישראל.
כן.
שזה אדם לא צריך לשמור מצוות.
מה?
לעשות קידוש השם.
זה גם קידוש השם שאדם שומר מצוות.
כן.
יש עוד דברים?
כן. אדם שלא
ישמור מצוות,
קידוש השם,
נכון, נכון.
זה בדיוק. למשל, אם אדם יש לו דילמה, או לקיים מצווה הזאת, או לקדש את השם בדבר אחר.
הנה, אז כרגע אמרנו
ש... תכתיבש השם קודם.
אבל זה דבר שנוגע למעשה, זה אתה צריך...
גם המצווה היא קידוש השם. לא הבנתי את ההבדל. תן לי דוגמה מוחשית. למשל, מי שעוסק בצורכי ציבור, הוא פטור מן התפילה. ידוע, מי שעוסק בצורכי ציבור, פטור מן התפילה. נכון?
איפה
הלכה זה כתובה? בשולחן ערוך. למשל, אני עכשיו הולך לטפל בענייני ציבור חשובים ביותר, ואם אני אתפלל עכשיו מנחה, הדבר הזה יש סיכוי שיתעכב. אני לא מתפלל מנחה. זאת הלכה. ויש אפילו דעה שחיילים, אמנם לא פוסקים את זה, לא פוסקים את זה להלכה, אבל יש דעה כזאת שחיילים פטורים לתפילה לגמרי. משום שהם עסוקים בצורכי ציבור.
מי פוסק את זה?
אף אחד לא פוסק את זה.
אסור להגיד את זה.
יש דעה.
אבל יש דעה, וסומכים על זה בשעת הדחק. למשל, לגבי הדלקת נרות חנוכה, בבסיס צבאי. כן? שלכאורה אין זה בית. ואין זה בית, אז נתן פטורים. ונגיד, אין שם 10 מתפללים. אז זה להכין לו בית כנסת.
אלא
לא פרסומי ניסה. אלא מה? מכיוון שהם פטורים מן התפילה, אפשר להגיד, זה כמו בית כנסת שבו פטורים מן התפילה מאיזושהי סיבה. ואז מדליקים נרות חנוכה בבסיס. מה? אומר את זה הרב מרדכי אליהו. על יסוד הדבר הזה. טוב. מה זה לא יקרא בשם השם? מה עושה אברהם אבינו בכל מקום שהוא הולך? הוא קורא בשם השם, קידוש השם הגדול. טוב.
מה זה
ויבן
שם
מזבח?
לא תמיד
הוא
כתוב ויקרא בשם השם כתוב, לפעמים ויבן מזבח?
זה גם נכון. הלאה. אם כן, אנחנו כאן לומדים על 4 אדיוטות שאין להם חלק עולם הבא. הראשון בלעם, והוא אין לו חלק עולם הבא מפני שהוא מתנגד ל... הופעתו של עם ישראל. כלומר, הוא מנסה לבלוע עם. כן? למה נקרא בלעם? אמרה הגמרא, משום שבלע עם. ויש לנו עוד 2 עכשיו, דואג ואחיתופל. מה זה שני האנשים האלה? זה שני אנשים המתנגדים למלכות ישראל אחרי שעם ישראל כבר קיים. האחד מתנגד למלכות בשם התורה, והשני מתנגד למלכות בשם הפוליטיקה. לאיזו מלכות? למלכות בית דוד. כידוע, דואג מספר שמואל, ידוע כיועצו של שאול המלך. והוא מלשין נגד דוד. כן? כלומר, בגללו, בגלל דואג הזה, שאול הרג את כל הכהנים בנוב, ורדף אחרי דוד. כל זה בגלל לשון הרע. לשון הרע של מי? של דואג.
מה הוא לחשוב?
הוא סיפר לשאול שדוד ביקר במשכן בגבעון, בנוב, סליחה, בבמה של בנוב, ושאחי מלך, הכהן, נתן לו לחם לאכול, לו ולחייליו.
וגם חרב.
וגם את חרב גוליאת נתן לו, והדבר הזה מאוד הרגיז את שאול, ואז שאול אומר לדואג, לך תקה את הכהנים. ואז דואג, הולך, והורג את כל כהני נוב.
אבל הוא היה יהודי, נכון?
הוא היה יהודי.
אז מה הכינוי שלו?
האדומי. הכוונה שהוא גר באדום.
או גר? כמו למיטאי?
לא, לא, היה יהודי. היה יהודי שקראו לו...
יהודי שגר באדום?
כן. כמו שיש יתרה הישמעאלים, שהיה חי בין הישמעאלים. או כמו שרבינו משה בן מימון, הספרדי. יהודי. הוא חי בספרד. אז דואג האדומי הוא יהודי. אמר רבי, אז אם כן, עכשיו בנביא, השם דואג כתוב בשני אופנים. כתוב דואג וכתוב דויג. כן? איך אומרת הגמרא? כתיב דואג וכתיב דויג. כאילו דוויג, כן? אמר רבי יוחנן, בתחילה יושב הקדוש ברוך הוא ודואג. שמה יצא זה לתרבות רעה. מדוע הקדוש ברוך הוא דואג? שמה? דואג יצא לתרבות רעה, בגלל שהיה תלמיד חכם. אבל תלמיד חכם המתנגד לדוד המלך, יש סיכוי טוב שהוא יתקלקל.
זה
מזכיר,
מי שעושה
מה?
תורה, לא דרך משה,
עבודה
זרה.
משהו כזה, כן, נכון.
יש לו אותו רעיון, שמי שיכול להיות לדאוג לעם ישראל, אבל לא דרך מלכות דוד.
לא הוא... דרך מלכות דוד, אז הוא, הוא, הוא הולך נגד כוונת התורה. לאחר שיצא, לאחר שיצא אמר וי, כן, דב יג, וי, שיצא זה. כלומר, זה כואב. כמו שלמשל היה יהודי מקולקל בשם יעקב פרנק, הוא עשה כל מיני שטויות ואחר כך הוא התנצר. אז כשהוא התנצר בכה בעל שם טוב ואמר, כל זמן שהוא מחובר, כשהעבר מחובר אל הגוף יש תקווה, כשניתק עצמו מן הגוף עבד ציברו, ולכן בכה. למרות שלפני כן יעקב פרנק הזיק הרבה מאוד, אבל עדיין היה מחובר. כמו כן גם דואג הזה, רגע זה הוא קצת קשור, אז יש עדיין, כזה שהוא דואג, אולי הוא עוד יחזור בתשובה.
יש בעצם תוכן לב לאיברים הפרטיים ולמול הכללות. זה הוא בכלל.
איך תלמיד חכם צריך לדעת דבר כזה? איך הקדוש ברוך
הוא מנהל את העולם? שגיגת תלמוד עולה דדון.
מה זאת אומרת? איך הוא יודע שהקדוש ברוך הוא בוחר בדוד, ושמי שמורג במלכות בבית דוד, אז הוא לא עושה כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה?
כולם רואים שרוח השם שרה מעל שאול, וכולם יודעים שדוד נמשך על ידי שמואל.
כן, זה לא סוד.
זה לא סוד. מה? אפילו שאול יודע את זה. כן? אלא מה? רואים ששאול הוא חולה נפש. ואף על פי כן, דואג בשביל לקדם את ייניו האישיים.
אתה אומר שזה עניין פרטי.
ברור, לא, זה לא מספר לשון הרע. הרי איסור לספר לשון הרע, אז זה יהיה איסור כללי. מה? הוא מספר לשאול שזו מרידה במלכות, הוא יודע שזה לא ככה.
האם
הוא
רואים כעונש שאין להם עולם
הבא? בוודאי שזה עונש.
הם רואים את זה או אנחנו רואים
את זה? נסתם שגם הם רואים את זה. אמר רבי יצחק, מה דכתיב, מה תתהלל ברעה הגיבור, חסד אל כל היום. כן.
אולי בהיותו דואג האדומי.
כן.
בגלל זה שה... ד' ו' וא' ג' זה כמו ד', כמו דוד, אולי הוא חשב שהוא הדוד המקורי, ואז הוא נלחם בדוד על רקע של תחרות, ולא רק של
סתם. יכול להיות. כלומר, הוא דומה לדוד במשהו.
כן?
כן. יכול להיות. אמר לו... מה? גם זה, דוד עניות. דוד עניות. דוד עניות. כן. כלומר, זה תיאור של סוג של תלמיד חכם מקולקל. תלמיד חכם דואג, אבל עם נטייה לאפיקורסות. כלומר, הוא לא מכיר בערכה של מלכות ישראל.
הבנתי, אבל
מה
הקשר? מה? מה
שאני
אומרת,
הבנתי. נו. שמה ש?
שיהיה אמיתית.
אמיתית.
לא הבנתי את השאלה. זה לא דרשה אמיתית. אתה יכול לדעת זה כדבר מעניין כזה, קוריוז. למה מחבר ספר שמואל משנה את הכתיב של דואג לדואג? בכלל, זה לא ברור שזה שמו אמיתי, דואג. זה שם בשביל בן אדם זה? בסדר, אז כיוון שזה שם מוזר, אנחנו מניחים שיש פה דרשה בדבר הזה.
אבל
אין
הרבה...
מה?
לא חסרו אנשים שהיו נגד מלכות דוד.
כן, אבל כאן הוא בא בשם התורה נגד מלכות דוד. הוא בא בשם התורה נגד המלכות. יש ברש"י במסכת ביצה שכותב ששאול היה יותר צדיק מדוד. כלומר, הוא מלך שמה שבולט במלכותו זה צדקותו. וזה לא בולט, הוא לא בולט במלכותיותו. לכן כשהוא צריך לנהוג במלכות ולמנוע מן העם לקחת את השלל, אז הוא חלש נגדם, הוא לא יכול. כן, כי חמה לעם על יתר רצון.
זה דבר באמת תמוה. איך בן אדם שהרג כל כך הרבה מניעים, לא סתם אנשים, בנות, כן?
כן.
אז בן אדם שלא סתם אנשים, אפילו היו אנשים פשוטים, פשוטי עם, אבל אנשים גדולים, הוא הרג אותם. לא, שאול.
לא לבד.
לא, הוא שלח דואג לסביבה.
אבל לא חשוב.
מתוך קנאות דתית. הוא אומר, האנשים האלה רוצים להרוס את מלכות שאול. מהי מלכות שאול? היא מלכות עם כיפה. זה מלכות דתית, צדקית מאוד. אמרו על בית שאול שמעולם לא ראו להם את האצבע של הרגל, מרוב צניעות שהייתה להם. או גם מיכל בת שאול. ראיתה את דוד מפזז ומחרקר בכל עוז. כשהוא היה מפזז ומחרקר בכל עוז, צריך כשהוא רוקד, אז הסמלה שלו התרוממה. זה לא כל כך תנוע. היא אמרה, מה נכבד היום מלך ישראל? ככה מתנהגים? נכנסה עם צרות? זה מלך זה? אצלי בבית אבא, אומרת הגמרא, כן, כך אומרת, בבית שאול, היו כאלה צנועים שמעולם לא ראו את אצבעות הרגליים.
איפה זה הגמרא?
לא זוכר. אמר לו דוד, חי השם, כן, דוד עונה לה, שם מסיבה שמחדות. חי השם אשר בחר בי מבית אביך. כן. ושם באמת הנביא ממשיך, ולמיכל בת שאול לא היה לה בן ולד עד יום מותה.
אז היה
לה ביום מותה. זאת אומרת שזו מין אריסטוקרטיה רוחנית דתית שאיננה מסוגלת להבין את החביבות הטבעית עם האומה.
מה זה קשור לילד?
ולכן היא יקרה אותה אריסטוקרטיה.
אבל היא ילדה קודם.
קודם כן. אבל מכאן ואילך היא מגלה את עקרותה. אי אפשר יותר, היא לא מולידה יותר.
חיה לעצמה.
מה?
שאולי כשזה צדיק הולך להעלות את שתמואל.
בסוף התפשל, כן, זה יצרה. כן, כלומר מרוב דיכאון הוא עשה את זה. אבל הוא באמת היה אדם צדיק.
מה זה הצדקות הזאת? צניעות? מה פעות?
צניעות, דקדוק במצוות, כל מה שאתה רוצה.
חשיבות הפרט, זה הבעל שם טוב, זה אחיה שילוני, לגלים.
מה אתה
יודע
יותר מדוד שכותב את
תהילים,
ששר
לדבר ברחוב? כן, אבל דוד כותב את
תהילים,
ידיו
מלוכה ושפירה
שאילה. דוד כותב את תהילים מתוך גאווה לאומית.
תהילים זה לא משהו פרטי?
לא. תהילים זה שיר הלל לאומה.
שיר מזמור לדוד, לדוד מזמור.
כן, אבל מי זה דוד? דוד זה המלך.
הוא מסמל לאומה, בסדר.
כמלכות.
זה שאול.
שאול הוא מסמל דתיות. דתיות שלקחה את השלטון. אבל איננה שלמה עם זה שצריכה להתנהג בדרכי השלטון.
הכריחו אותו להיות מלך, הוא לא רוצה.
הכריחו אותו להיות מלך, הכריחו אותו לצאת למלחמה בעמלק.
ודוד שפוסק הלכות שמיים.
ולכן כששמואל אומר לו, תחכה לי עד הקרבת הקורבן. אבל רואה שאול ששעת מנחה עברה, ושמואל עוד לא הגיע.
הוא מדייק.
אז מהר, מהר, צריך עכשיו להקריב את הקורבן, כדי לצאת ידי חובת ההלכה. מובן? זו צדקות. ואז הוא מקריב את הקורבן, שמואל אומר לו, אם זה ככה, אתה לא יכול להיות מלך. אז זה פלא שמה, כן? כשקוראים את הפרק שמה, זה נראה כאילו סתם מתנכלים לשאול. סך הכל מקריב קורבן ושמואל איחר. אבל זה בדיוק המבחן. האם אתה מבין שאתה מלך או שאתה כהן? ושאול ראה את עצמו כמין כהן על שתפס את השלטון.
אבל שבט בנימין זה יכול להשבת...
אז מה?
אז מה שבט
צריך לעבור על הכהונה?
זהו, נהג כאילו הוא כהן, מה?
מלך צריך לעבור על הכהונה, זה המצב האידאלי שהמלך גם ירא שמיים.
המלך צריך להיות גם ירא שמיים, אבל הוא קודם כל מלך. ואם הוא יכול להיות גם ירא שמיים, עוד יותר טוב.
זה משהו ניסה.
לא. הוא ראה קודם כל קדימה ליראת שמיים הפרטית שלו, לפני ענייני המלכות.
אולי יש משמעות...
מה?
אולי יש משמעות
לפני משיח השם? הוא משיח השם? מה? לא, גם שאול היה משיח השם.
זה שאול משיח השם.
גם דוד היה משיח השם. כן, כתוב שמה... כן, כתוב...
רוח הבנו?
לא, לא, זה בסוף שמואל, ואלה דברי דוד האחרונים, נאום הגבר הוא כמעל, משיח אלוהי יעקב ונעים זמירות ישראל.
הוא גם משיח ישראל, שאול לא נמשך על ידי, רק
בפעם השנייה
הוא נמשך על ידי כל
העם.
שאול
הוא
נבחר
השם,
שאול.
גם דוד נמשך על ידי שמואל, ואחרי זה על ידי כל העם. והיו
לא מתנגדים?
מי לשאול?
לשאול היו.
גם לדוד מתנגדים ועוד איך, הוא רואה. מה שהלך שם. כן.
מה שאול השם? זה המהות שלו. הכריחו אותה להיות מלך,
אם לא
הייתי מבחינה
פנימית להיות מלך. נכון. אז באמת הרמב"ן אומר ששאול לא אשם, זה העם אשם. כי העם רצה מלך, כשהוא עוד לא היה ראוי לזה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, קחו מלכות שלא תחזיק מעמד.
ושמואל רצה להראות לעם, הנה, רציתם מלך.
רציתם מלך, הנה, תיקחו אותו.
לא מעניין את זה שזה, לא רוצה מלך,
לא, הוא לא צריך ללכת נגד ההלכה. אז קודם כל, מה שצריך להיות מול עיניו זה טובת המלכות. לכן הגמרא אומרת, דוד בשתיים ולא עלתה לו. שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו. ששאול עשה חטא אחד. מה הוא עשה? הוא לא חיכה לשמואל. נכון? מיד אומרים לו, תשמע, אתה כבר לא מלך. דוד עשה שני חטאים?
זה חטאים פרטיים.
זהו, זה חטאים פרטיים. בת שבע, למשל. זה לא כל כך סימפטי לקחת אשת איש, זה לא כל כך יפה, נכון? אבל זה בעיה בחיים הפרטיים של המלך. אבל, כן, אבל סיפור אחר, אבל זה בעיה בחיים הפרטיים של המלך.
מה החטא השני של דוד?
כמלך הוא פעל טוב.
מה החטא השני של דוד?
עם המניין.
זה גם עניין של מלכות.
לא, הוא רצה
זה גאווה שלו. זה בשביל הגאווה שלו.
ומה גבול
לזה
למלכות
לפני
ההלכה?
גבול מוחלט, אסור למלך לעבור על ההלכה. השאלה, מה היה מול עיניו תחילה? משהו בנפש.
מלך פורק לגדר.
למשל, אם שאול עוסק בצורכי ציבור, והוא עכשיו צריך להתפלל, הוא יתפלל ולא יעסוק בצורכי ציבור.
ההלכה אומרת...
זה אחרי.
זאת הלכה לאומית. ההלכה הלאומית אומרת... שהוא צריך קודם כל לגמור בצורכי ציבור, אם יהיה לו זמן, יתפלל.
זה הלכה פרטית.
לא, זאת הלכה שנובעת משיקול לאומי.
זה הלכה, זה לא משנה.
כן, אבל השאלה, לאיזה סוג הלכות הוא רגיש, שאול, ולאיזה לא. למשל, ההלכה שאמרה לו לחכות, להקריב את הקורבן עד ששמואל יבוא, זאת הלכה בעלת סגנון לאומי, שנותנת את החשיבות, את הקדימה, בעניינים לאומיים על פני עניינים דתיים, ושאול לא היה רגיש מספיק לזה, לכן עבר על ההלכה הזאת.
מזכיר לי ביום העצמאות פעם שהרב צבידה היה צריך לדבר ואחד הגבאים אמר עוד מעט עובר הזמן ולא נתנו לרב צבידה לדבר ואחר כך הוא לא הסכים לדבר.
יש כלל, מסיר אוזנו משמוע התורה
גם מסיר את התורה, הזמן יעבור 72 דקות.
נכון, במעשה באדם אחד תלמיד של הרב יהודה אשכנזי שאמר באמצע השיעור עכשיו מנחה 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 כן, אז סילק אותו מהשיעורים
שלו. תמיד.
כן, טוב, האמת היא שזה היה עם רקע יותר רחב, אבל זה היה נקודת השבירה.
זה לא שבאגדה.
מה?
רגע,
רבותינו הגיע סמנתי אז. טוב, שמה זה משהו.
אז מה זה? אתה קורא עליו מסיר אוזנו משמוע...
ודאי, מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילת אותו, אין?
אבל זה היה בבני ברק, זה בסדר.
כן.
מה הסיבה לזה?
מה? כי מאיפה באה התפילה?
לשמוע את דברי הנביא.
מתורה.
התפילה באה מתורה.
התפילה זה התשובה שהאדם משיב אחרי שהאלוהים פנה אליו. וכן, איך הבורא פונה אלינו? דרך התורה. והתפילה זאת התשובה להתגלות הזאת. לכן, אם אתה מתנתק מערכה של תורה, אז אין מקום לתפילה. אז זו תפילה תועבה.
עד כדי כך,
יש
לך מעשית, בבושורה,
אם
הגיע זמן,
עושים במפעלים. נכון. השאלה אם זה מסיר אוזנו. מה?
השאלה אם מדובר במתנתקות?
למשל, כן. הייתי אומר שזה עניין של מסיר אוזנו, כלומר שיש פה מעיסה, שיש בו ביטוי של זלזול בלימוד, בגלל זה. כאילו העלאת ערכה של התפילה מעל התורה. אם זה נעשה באופן של, טוב, תראו, אין מה לעשות, הגיע הזמן, זה משהו אחר.
יש אנשים שמחרים
בתכנת
מתפללים
לזמן קריאת
תורה.
להתפלל לזמן קריאת התורה, כן. איפה אנחנו?
עד מתי השיעור?
עד 2:30? רגע, אני רוצה לגמור איזה עניין. אם כן, מה שדוד המלך מייצג, הוא מייצג סגנון חדש במלכות השם. ויש אצל דואג סלידה ממלכות כזאת. ולכן הוא מעודד את שאול המלך נגד דוד המלך. נכון? בשם התורה. לכן זו תורתו של גוי. סגנון חדש. הוא סגנון של מלכות השם, כיסוד כיסא השם בעולם. ושאול זה מי שעלה לשלטון מכורח הנסיבות. לא שיש ערך עצמי בשלטון.
אז למה אומר לו, מה לך לספר חוקי?
לספר חוקי.
אה, זה בסדר. לספר, לא
ספר.
טוב. לא מובן. במה סגנון חדש של דוד לומר שאול?
זה הקדושה של כלל ישראל. קדושת הכלל.
קדושת כלל ישראל?
כן.
במה זה מצא דוד לחוץ מתהילים? תהילים זהו כמחבר.
לא, לא בתהילים. במלכות שלו.
במה? במלכות
דוד. בכיבוש ארץ ישראל. הוא כבש את כל הארץ.
ודוד גם כן, שאול גם כן לחם, נכון?
קצת, פה ושם. זה התחלה. וזה בא לכורחו.
אלכסנדר ינאי, שכפה לדעתו היה צדיק מולחק.
כן.
הוא כבש הרבה מאוד.
נכון.
אז מה, הוא ינהיג סגנון חדש?
כן, ודאי.
הוא סיבך את עם ישראל עד ככה, אילולי
הוא בא עם השישים ערים שהוא כבש ורצה להיות גם כהן וגם נביא.
הוא ערבב בתחומים.
הוא סיבך עם ישראל נורא ממש, אילולי שני מצביעים של מצרים שהיו יהודים במצם, אז מצבנו היה מאוד מאוד גרוע.
לא עשה טעויות, דוד לא עשה טעויות.
ומה עם אלה שמרדו נגדו? הם גם כן, לכאורה, הם צריכים להיות נמנים עם אלה ארבע, נכון?
לא, לא, ודאי שלא.
למה?
כי אלה שמרדו נגדו, היו להם סיבות טובות עם אורך.
מה הסיבה לאבשלום ולכל האחרים שלו, ולשימי? מה
הסיבה? זה מתוך אינטרסים אישיים. למה שאול לא הרג את הגג?
השיעור שלהם על
המלאכים.
כי הוא קרא ברב קוק, תמחה את זכר השמיים, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, ולא מעל השמיים. והוא סבר שהגג, כיוון שהוא מלך האומה, הוא מעל השמיים. הוא מייצג את אותה נקודה, התאורה של המלאק. זה לא עניין לאומי, עד רבה. הוא היה צריך להרוג את הגג. הניצחון האמיתי של מלכות ישראל זה בהריגת המלך. מה קרה?
אין ספרים.